פנינים של כל חסד ונעתה ולילי ירחנה ולהגישנה כאן שבנת הערה ולילי ירחנה ולהגישנה כאן שבנת תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה אידם גורת נמנדל הקמת ים גורתי ישים נפתחתי בבוד הבנה מהו הסנקה תביאה נזכותם שטובי מעשי לכלי להרע למען כל הבריאה הגול הערתי אסים נפתחי רבוד הקדם הוא הסנגה תביאה נזכותם של טובי מעשי לכלי להרע למען כל הבריאה הגול הערתי אסים Rabuda Vadama Upasanga Tariyen Iskutam Shetove Masai Likhli Le'ara Le'man Kol Abriha
אז ערב טוב, ברוכים הבאים לשיעור מספר 7 של תובנות שבדרך 2, כן? זה כאילו אנחנו ממשיכים את הקורס מהסמסטר, מתי שעשינו. בשיעור שעבר היה לנו שני חלקים, רואים גם בשיעורי בית היו שני חלקים. אחד שהתמקד בחסרונות של יחס לא נאות למורה, והחלק השני היה אודות החשיבות של פיתוח האמונה בלמה. והשיעורים שלנו ימשיכו להתחלק בצורה כזאת, אלא שהחל מהיום זה יהיה שלושה חלקים בכל שיעור. כי אנחנו החל מהיום נתחיל להיכנס לנושא של אז איך אנחנו מפתחים את האמונה הזאת של למה הוא בודה. אבל לפני שנעשה את כל זה, אנחנו נבקש מהתלמידים שהתנדבו לסכם בשבילנו. אז אנחנו כל פעם מזמינים שניים מכם, לסכם את היתרונות שיש אם אנחנו מקפידים על יחס נאות למורה.
היתרון השלישי של יחס נאות ללמה הוא שאם אנחנו מתמסרים כיאות ללמה, אנחנו לא נהיה נתונים להשפעה מזיקה של כל מיני רוחות לא טובות, או חברים לא טובים, או כוחות שליליים. יש שני סוגים של מרה שזה שדים. אחד, מרה פנימי, אל כל הנגעים שלנו, ההשקפה השגויה שלנו ושלושת הרעלים. לדוגמה, מישהו מנסה לתת צדקה והמרה מעורר בו פתאום קמצנות או חרטה על הרצון לתת צדקה. יש מרות פנימיים שמשכנעים אדם להתאבד. הסוג השני זה מרה חיצוני. אלה יצורים שמופיעים מחוץ לנו וגורמים לשגיאה שלנו ולנגעים שלנו לגדול. הם יכולים להיות בני אדם, ידידים טובים או בני משפחה שמנסים להרחיק אותנו מהדרך. אם הם הורסים את התרגול שלנו, הם הורסים אותנו. הם יכולים לעורר בנו תשוקה עזה או שנאה חזקה. זה יכול להיות רוחות שגורמות לאסונות טבע, דיבוק והפרעות בריטריט. אבל אם יש לנו למה מיומן, ואם יש לנו מערכת יחסים טובה, שהיא בעיקר הרבה חיבה ואהבה, הכוחות האלה לא יוכלו לגעת בנו. העולם יכול להתמוטט סביבנו, ואנחנו בפנים נהיה מאושרים. היחס הזה עם הלמה הוא הגנה. כל הכוחות השליליים האלה לא יכולים לפגוע בנו. אפילו אסונות טבע למיניהם לא יפגעו בנו אם אנחנו במערכת מאוד חזקה ויציבה עם הלמה. הסוטרות אומרות שאם יש לנו יחסים טובים עם המורה, אז כל הקרמה הטובה שיש לנו מתעצמת, והיא מתחילה לתפקד כמו מגן סביבנו, וכוחות שליליים יכולים לנסות להתקרב, אבל הם לא יצליחו לגעת בנו, כי יש לנו את השריון הבלתי נראה, וזה היחס שלנו עם הלמה. בזכות היחס הנאות ללמה, אנחנו נוכל להשתלט על המרות, במיוחד על אלה הפנימיים של הנגעים הרוחניים. ואז נוכל כמובן להשיג הערה ולהשיג את כל ההישגים. יש ציטוט שאומר, שדים ואלים לא יוכלו לעצור את מי שהשכילו חסד לצבור. זאת אומרת, אם יש לנו הרבה חסד, אז כל הכוחות הרעים האלה לא יוכלו לפגוע בנו. וכתוב שמתרגל כזה יצליח בדרכו וישיג את התובנות שהוא מחפש. אבל אם החסד שלנו לא גדול, כי עשינו הרבה קרמה שלילית, או שהפסקנו לעשות את המעשים שצוברים הרבה חסד, אדם כזה יתחיל לחוות הרבה בעיות בחייו. ואז בני אדם, וגם לא בני אדם, יהיו מסוגלים לפגוע בו או להסיט אותו מהדרך. אז הבוטום ליין זה צבירת החסד. המכשולים משפיעים עלינו כי לא צברנו מספיק חסד. והכי מהר לצבור חסד זה עם הלמה. ברגע אחד של יחס נאות ללמה, אפשר לצבור חסד של עידנים בלי הלמה. הקרמה הזאת של החסד שצברנו עם היחס ללמה משפרת את הפרספקטיבה שלנו, והתפיסה שלנו לא נותנת גישה לכוחות השליליים. כמעט תמיד קורה שאנחנו מתקדמים בדרך והמכשולים ממשיכים להופיע, והם אפילו גדלים. כשאנחנו יותר מתקדמים, אנחנו יותר חזקים מבחינה רוחנית ויכולים להתמודד עם קושי יותר גדול. אז יבוא קושי שיעמיד אותנו במבחן ברמה יותר גבוהה. אבל כשזה קורה, צריך לזכור שזה בא מהחסד של הלמה, וזה בא לחזק אותנו יותר ויותר בדרך.
תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. והיחס הנאות הזה שמצוטט שם ביתרון הזה, השלישי של יחס נאות ללמה, החסד הזה שמהווה את ההגנה הזאת מפני כל הכוחות השליליים, הוא לחלוטין תלוי באיך אנחנו תופסים את הלמה. אנחנו נדבר על זה היום, ונעבור ליתרון הרביעי.
אז תודה רבה על החסד. תודה למה. היתרון הרביעי של התייחסות נאותה למורה, אומר שנגעים רוחניים שלנו והמעשים השליליים שצוברים לנו את הקרמה לסבול יחדלו מעצמם בזכות יחס נאות וקרבה ללמה. יחדלו באופן אוטומטי בעצמם. לא נצטרך לעשות את המלחמה שמאסטר שנטידבה מדבר עליה. נצטרך, אבל זה יהיה יותר בקלות. זה כמובן בתנאי שאנחנו קרובים למורה. התלמיד שהוא מתרגל רציני בדרך ורוצה להשלים את הדרך, הוא מבין כמה הוא מלא נגעים רוחניים וכמה עבודה יש לו לעשות, ואז הוא בא ומחפש להיות ליד הלמה. כשהוא יהיה ליד הלמה, מה שהלמה עושה זה לוחץ על כל הכפתורים. זה נהיה קשה, אבל זה מקדם את התלמיד הכי טוב. כדי למנוע את השגיאה הזאת של להתרחק כשזה קשה, זה דורש את המסירות ללמה. אז נדיר שתלמיד זוכה לגור עם המורה, לחיות עם המורה, זה מחסל את הנגעים הכי מהר שאפשר. כשפוגשים מישהו לפעמים, אז נחמדים, מנסים להיות מנומסים. כשגרים עם מישהו, במוקדם ובמאוחר, משהו ילחץ. ויש לנו את המורה, הוא יגיב, משהו יקרה. ואם יש לנו את הראייה הטהורה של המורה, אז הבודה מדריך אותנו. עכשיו אנחנו מתחילים לעבוד עם זה. אז דרושה כאן המסירות הזו. קרבה ללמה מאוד עוזרת לחסל את הנגעים, וזה קורה מכמה סיבות. אחת, האפשרות לראות את הלמה כבודה. כשהמורה יושב על הכס והתלמידים מבקשים את הלימוד כמו במנדלה, הם מקבלים את הבודה דרך המורה. אם מסתכלים עליו באופן נאות, מקבלים לימוד ישר מהבודה. אם לא, לא. זה לגמרי פונקציה של איפה הלב של התלמיד. הסיבה השנייה, שהמורה יכול כך להדן את הלימוד עבור התלמיד. צורה אחרת שהמורה עוזר לנו לחסן נגעים רוחניים, זה שאנחנו מקבלים לימוד על קרמה, מעשים טובים, מעשים רעים, והתוצאות של המעשים שלנו. המורה יכול להדן את הלימוד הזה בשביל התלמיד, הוא יכול לברור, יש אין ספור, המון נדרים, מעשים רעים שאנחנו יכולים לעשות, או טובים, והמורה יכול לכוון אותנו בצורה יעילה ללימוד שיעבוד הכי נכון בשבילנו. אז אם אנחנו שומעים את כל הנדרים ועדיין לא יודעים מה לעשות לגבי סוגיות מוסריות שעולות, אז המורה יכול לעדן אותן שלא נצבור קרמה שלילית, והסיבה שהם יכולים לעשות את זה, כי הם עצמם עשו את הדרך, ועשו את כל השגיאות שאנחנו יכולים לעשות. הם עשו את הדרך והתנסו בה, אז יש להם את היכולות לעזור. הסיבה השלישית היא הגדלת היכולת לריסון ולאיפוק. כשאנשים גרים עם הלמה, הלמה לא נותן כל הזמן שיחות דרמה. זה בדרך כלל יומיומי. אז הלימוד ניתן בצורה אחרת. אם הראייה היא טהורה, הסיכוי הוא שהתלמיד יהיה יותר מרוסן ומאופק מנוכחות הלמה. הוא לא יעשה את כל מה שהוא רגיל לעשות בלי לתת דין וחשבון. עצם הנוכחות מרסנת אותו. אותנו, סליחה. אנחנו מרסנים את המיינד שלנו פשוט על ידי הנוכחות. יכולה לבוא הערה סתמית לכאורה שהיא יכולה לפתוח לנו משהו. ולמה תעשו את זה? הם לפעמים לא הולכים על משהו ישיר, אלא מאירים משהו שפותח לנו. לפעמים הלימוד בא מזה שאנחנו רואים איך הלמה מגיב למצבים מסוימים, ובצורה כזו מועברת הדרמה. ככה שהקרבה הפיזית היא מאוד מאוד עוצמתית להתקדם בדרמה. תלמיד יודע שלמה מסתכל עליו, אז הוא ישתדל מאוד להיות טוב. אז הוא מתרגל את הנדרים שלו. הסיבה הרביעית היא שהלמה הוא זה שנותן לנו את הנדרים. יש כאלה שרוצים לקחת מלמה הכי גבוה. הרבה יותר עוצמתי לקחת את זה מלמה שקרוב אלינו, שהוא גם הכי גבוה, ויכול לראות איך אנחנו מתנהגים, כי זה מה שמרסן אותנו. עם הלמה שלנו במרחק קילומטרים, אנחנו לא מרגישים את הכוח המרסן שלהם. הסיבה החמישית היא דוגמה אישית. אנחנו רואים את הלמה כשאנחנו בקרבתם, איך הם מגיבים למצבים מסוימים. הלמה יפנים את הדרמה, ואנחנו קולטים את האופן שבו הוא יפנים את הדרמה, ואיך זה מתבטא בהתנהגות שלו, ואז אנחנו מפנים הם בצורה עקיפה, ולא רק ממה ששומעים בשיעור, וזה מאפשר לנגעים שלנו לפחות, כי אנחנו מפנימים את הדרמה באופן הזה. לסיכום, אני רוצה להביא איזשהו ציטוט מסוטרה בשם מערך הקנים, נכתב שם שהבודיסטוות שחיים בקרבת המורה לא יהיו מובסים על ידי הקרמות והנגעים הרוחניים, לא יופסו על ידי שדים, כל סגולות הבודיסטוות יעלו ויסגשגו עבור הבודיסטוות המסתמכים על הבסיס של המורה, וכן חשוב להסתמך על הבסיס של המורה, משום שהמורה התמודד עם כל אותן הבעיות וגבר עליהן. באיזה מובן הבסיס של המורה? המורה התגבר על הרגליו השליליים, הוא יודע מה טוב או מה רע. פעם גם הוא היה משוגע. והיום, לא כל כך. אז אם יש לנו מערכת יחסים טובה שכוללת כבוד, חיבה ואהבה, יחס חיובי, כשיש לנו מערכת יחסים כזאת, קשה להתנסות בנגעים רוחניים בנוכחותם. כשאנחנו בסביבת המורה שלנו, המורה שלנו, זה מרגיש לנו שהיא קוראת את המיינד שלנו. זה מה שהיא עושה. אז אנחנו משתדלים לשלוט יותר במחשבות שלנו, מנסים לחייך. אז עצם המאמץ הזה מתרגל אותנו לרסן את הנגעים שלנו.
תודה רבה. תודה רבה שירלי, תודה רבה איתי, תודה רבה. סיכום טוב. אז הם העלו אותנו קצת על תדר כזה חיובי חזק. עכשיו התפקיד שלי זה להוריד אתכם. כי כמו שאמרנו בפעם שעברה, הדגשנו את החשיבות של גם ללמוד את הנזקים שנגרמים כשאין יחס נאות, והסיבה שאמרנו שזה חשוב ללמוד גם את הצד השלילי, זה כי זה גורם לנו ליראה קצת, ואז אנחנו נהיה יותר זהירים. כי כשאנחנו רק מסתפקים בלימוד החיובי על היתרונות של להיות עם המורה, אז נכון, אוקיי, בסדר, אבל היום אני קצת עייפה, או אין לי זמן, אז מחר אני אעשה עם המורה. אבל כשאנחנו מודעים לנזקים המאוד גדולים, כשאנחנו עושים את זה לא נכון, אנחנו נהיה הרבה יותר זהירים כל הזמן. זה התקווה. וזה למה אנחנו עוברים על זה גם כאן. אז היום אנחנו נעבור על שלושה נזקים כאלה. יש שמונה בסך הכל. אין הגבלה אחד לאחד עם המעלות. יש שמונה, חלקם הם כאלה הפוכים ממעלות, אבל לא כולם. אז היום נעבור על שלושה. מה היו אחד ושניים? מישהו זוכר? מה הנזק? זה כמו לבקר את כל הבודות. כמו לזלזל בכל הבודות. כן. ומה השני? כן, על כל רגע של כעס נמחק לנו החסד ואנחנו גם נופלים לסבל לא ישוער. ומספר שלוש אומר אדם שלא מתייחס כיאות ללמה שלו, גם אם יתרגל טנטרה ואפילו את הטנטרה הגבוהה ביותר, לא ישיג שום הישגים גבוהים. זה חיסרון גדול, כי כאילו אנחנו כבר לא יכולים לעזור לעצמנו. אז לא משנה כמה אנחנו מבינים את הטנטרה, ולא משנה כמה עידנים נחליט לשבת ולתרגל טנטרה, ואפילו בבידוד, ואפילו אם נמנע מעצמנו אוכל ושינה וכך הלאה, ונהיה מאוד לשרופים על התרגול, עדיין לא נגיע לשום הישגים נשגבים. פה יש ציטוט מהטנטרה של גויה סמאג'ה, האוסף הסודי. ציטוט אומר, אלו שביצעו קרמה שלילית כגון חמשת המעשים המיידיים וכך הלאה, עדיין יכולים להשיג את אוקיינוס ההישגים של הוואז'ריאנה, שזה הדרך הנשגבה ביותר. כמובן אם הם יתחרטו וכך הלאה, אבל אלו שזלזלו בלמה או דחו את הלמה מעומק ליבם, לא יוכלו להצליח בתרגולם. ויש פה את הביטוי מעומק ליבם. זה אומר שזה משחרר אותנו מלהרגיש רגשי אשמה גדולים אם חולפת מחשבה של ביקורת באה והולכת. הבעיה היא שמישהו מעומק ליבו מחליט, האדם הזה לא ראוי להיות למה שלי ואני לא אכבד אותו וכך הלאה. ומישהו עושה החלטה שקולה ועמוקה להתייחס בצורה כזאת, ואכן מתייחס בצורה כזאת. מחליט מעומק הלב, על זה מדובר כאן. אדם כזה לא יוכל להשיג תוצאות, גם אם יתרגל אפילו את הלימוד הגבוה ביותר. אם אנחנו לא מקפידים ביחסים שלנו עם הלמה, עכשיו אנחנו מורידים קצת את הדרגה של העבירה. אנחנו לא אומרים על כזה מישהו שמזלזל מעומק ליבו, אבל מישהו שלא מקפיד, מישהו שלא נזהר, מישהו ש... לוקח את זה בקלות. אז אומר לנו פה למסופרים פה שגם אם הוא יקוד 100,000 קידות לכל הבודות וכך הלאה, לא תקרה התמורה בתודעתו. היא לא תעבור את הטרנספורמציה שהוא מצפה לה. לא יבואו תובנות. וזה כאמור גם אם ישב שנים ארוכות בריטריט ויתרגל מאוד בשקידה, אפילו אז לא. לא יבוא שום סימן, אפילו לא בחלום, הוא אומר. כלום, לא יכול לקרות. האדם הזה יצר לעצמו מכשול אדיר על ידי ההתייחסות הזאת. ושוב מתייחס לציטוט שאמרנו, אדם שעשה אחד מחמשת המעשים המיידיים, או יותר מאחד, הם מיידיים כי מיד אחרי החיים האלה, אנשים האלה נופלים לגיהנום, אבל אם הם מתחרטים מעומק ליבם, ואם אחר כך הם פוגשים למה, ועולים על דרך טנטרית, ועושים את זה כיאות, עדיין יש להם סיכוי להציג הערה אפילו באותו מהלך חיים. אבל אם עושים את העברות האלה כנגד הלמה, לא יקרה כלום. יש עוד ציטוט מהלמה עם צ'מו, וזה אתם מכירים מנדרי הבודיסטווה. דיברנו שם על מי ששובר את נדר בסיסי של הבודיסטווה, לא יוכל להיות אריה באותו מהלך חיים. אבל הלמה אומרים שלזה צריך להוסיף עוד פסקה, אם הוא לא מתחרט ומתהר את העבירה. אז אם הוא מתוודה על העבירה ויוצר חרטה עמוקה וטיהור רציני, זה משנה את העניין. אז אפילו מי שעבר על נדר בסיסי של בודיסטווה, יכול עדיין, אם הוא עושה שינוי לב, ותמיד שוב ושוב יש דגש על הוידוי, הוידוי והחרטה וכוחות הטיהור, אז הוא עדיין יכול לשנות את מצבו. והדגש הוא כאמור על השינוי הזה בהתייחסות. ואם השינוי הזה לא מגיע, ופה למה זו פרם פה שאומר, מה זה נקרא שחל שינוי? זה שאנחנו בוכים בליבנו מרוב כמיהה להשיג את התוצאות של הדרך. אנחנו מבינים את גודל הנזק שגרמנו לעצמנו. ועם המידה כזאת של חרטה אנחנו באים. יכול לבוא שינוי בלי זה, בלי שיש כזאת הפיכת לב, בלי שאדם משנה את ליבו בצורה כזאת. אם עשה כאמור התנהגות לא נאותה עם הלמה, אז לא משנה כמה יתרגל, אפילו טנטרה לא יקרה. ומה שעוזר לאדם לטהר, נגיד אם הוא עשה מין מעשים כאלה, עבירות כאלה, או מפלות אפילו, ההפיכת הלב היא עוצמתית מספיק, יש שינוי בתפיסה שלו של הלמה, והוא רואה בהם בודה. ברגע שהם רואים בהם בודה, הם עדיין יכולים לחזור אל הדרך, עכשיו כבר לא מובטח שהם יחסיגו את התוצאות במהלך חיים אחד, אבל תוך כמה גלגולים. אבל ברגע שהם הפכו את התפיסה שלהם ומתחילים לראות שם בודה, אז הם מתחילים שוב לצבור חסד. ואז החסד הזה יביא אותם. זה החסד שאיתי דיבר עליו ביתרון הראשון. אנחנו רק יכולים לצבור אותו, הוא רק נהיה עוצמתי אם אנחנו אכן רואים שם בודה. ולכן החשיבות של הקורס הזה. אנחנו נעשה מדיטציות שיביאו אותנו, נתחיל היום, יביאו אותנו, אם תעשו אותם מספיק, לראות את הלמה כבודה, ואז אתם מתחילים לצבור חסד רב. אז זה היה הנזק השלישי. הנזק הרביעי אומר שגם אם אנחנו מתרגלים טנטרה, כמו שאמרנו, ותוך התמודדות עם קשיים גדולים וכך הלאה, כל מה שהתרגול הזה יעשה, זה יביא אותנו לגיהנום. זאת אומרת, אם התנהגנו שלא קיימות עם הלמה, אם עשינו איזה מעשה של זלזול מעומק הלב בלמה וכך הלאה. אז זה עושה את זה עוד יותר חמור מהראשון. אם הראשון אומר, המאמצים לא יישאו פרי, זה אומר, לא רק שהם לא יישאו פרי, כל התרגול שלנו בעצם יוביל אותנו למקום סובל, מאוד סובל. כל עוד לא עשינו את התהליך הזה של הוידוי ושל שינוי הלב וכך הלאה, ולא מחדשים את הסמיה עם הלמה, אז אפילו אם ננסה לתרגל את התרגול הגבוה ביותר וכך הלאה, ונהיה מוכנים להתמודד עם הרבה קושי, לא יבואו תובנות, ההישגים לא יבואו. אז כאילו אמרנו שאנחנו עושים את כל התרגול הזה של הטנטרה וכך הלאה, והוא מוביל אותנו לגיהנום, מה שזה לא מתכוון זה שאין חסד שנצבר כתוצאה מהתרגול הזה, כי תרגול טנטרה צובר חסד, זה נכון. אבל מה שמתכוונים כאן זה שגודל הנזק מזלזול בלמה, מזלזול מעומק הלב בלמה, הוא כל כך גדול שזה כמו הר אדיר לעומת החסד שאדם כזה יכול לצבור בתרגול שלו, וההר הזה לגמרי יאפיל על המידה הקטנה הזאת של חסד. וגם אם החסד הזה יבשיל, הוא יבשיל בעוד כמה עידנים שאותם אנחנו קודם נסבול במחוזות הנמוכים. אז זה לא סותר את חוקי הקרמה, זה רק מסביר לנו את גודל הנזק מהיחס לא נאות עם הלמה. מחשבות שליליות ביחס ללמה שלנו, הן יוצרות את המכשול הכי גדול לתובנות. ועד שלא נשנה את החשיבה שלנו, לא משנה כמה תרגולים מדהימים נעשה, הם יובילו אותנו לגיהנום. נגיד ככה, זה לא התרגולים עצמם שמובילים, אבל זה ירגיש ככה, אנחנו עושים אותם ואנחנו נופלים. כי מה שיוביל אותנו לשם זה היחס הלא נאות ללמה, אבל התרגולים כאילו ירגישו שהם לא מועילים, כי התועלת שלהם מי יודע מתי תבשיל, והיא הרבה יותר קטנה לעומת הנזק. ושוב חוזר המוטו שעד שלא נתקן את הסמיה שהופרה, הסמיה הברית עם המורה, עד שלא נשנה את המיינד, את ליבנו, אנחנו כל הזמן צוברים נזק. כל עוד אנחנו נשארים עם מיינד כזה, זה לא, נגיד, היה יום אחד, החלטתי די, אני לא מעריכה יותר את הלמה הזה, אני לא הולכת לתת להם כבוד וכך הלאה. ונגיד, עברו כמה חודשים, ואני בכלל לא חושבת על הלמה הזה יותר, ואני לא... כל עוד לא שיניתי את המצב, אני ממשיכה לצבור נזקים וקרמה שלילית. זה מכפיל את עצמו כל יום. גם אם אני לא ממשיכה לחשוב את המחשבות האלה, עד שלא חל שינוי. אוקיי? אז זה עניין לא קטן בכלל. יש פה ציטוט מטנטרה, שנקראת ההתרה של מהות הילום. שם נאמר בתרגום חופשי, לאלו שביקרו את המאסטר שלהם, גם אם הם התרגלו טנטרה במשך אלפי עידנים, וימנעו מעצמם שינה והסחות דעת וכך הלאה, כל התרגול הזה ירגיש כאילו שזה מוביל אותם לגיהנום. ציטוט מלמה צונקפה עכשיו, בלי שנזהר ביחס שלנו לאופן שבו אנחנו מתבטאים או חושבים על הלמה שלנו, גם אם אחר כך נעשה מאמץ גדול ללמוד את הדרמה ולהרהר בדרמה ולמדות על הלימוד, זה יהיה כמו לפתוח את הדלת או את השער למחוזות הנמוכים. על המרים שלנו שאנחנו מצטטים ממנו הרבה בקורס הזה, תמצית הנקטר. אומר שאדם שמבזה או מגנה באופן מכוון את הלמה שפורס בפניו את הדרך, גם אם השקיע מאמץ גדול להבין את הטנטרה וכך הלאה והתרגל קשה וזה, זה שוב זה יהיה כמו להוביל לגיהנום. זו אותה משמעות בכל הציטוטים האלה. ושוב אנחנו מדגישים, הכוונה היא לא למחשבה חולפת, אלא מישהו שעשה החלטה מעומק הלב לא לכבד למה, לדחות את הלמה. זה לא שמחשבה חולפת לא יוצרת קרמה שלילית, אבל היא לא כזאת כבדה כמו שמתואר כאן. אבל גם אותה חייבים לתאר, כי כל קרמה שלא מתארים מכפילה את עצמה. אז גם אם זה היה זרע קטן או משהו קטן, אם לא מתארים, הוא הופך לענקי, תוך זמן קצר, כי זה מכפיל את עצמו כל יום. כשהייתי קטנה, אבא שלי ניסה ללמד אותי שח, לא כל כך הצליח, אבל היה לנו לוח שח, והוא עשה איתי את התרגילים היום פה שמים גרגיר אחד של אורז, על המשבצת השנייה שמים שני גרגירי אורז, על המשבצת השלישית ישימו ארבע גרגירי אורז. כמה יהיה במשבצת מספר 64? אמרתי, טוב, הוא ניסה להמחיש לי את הרעיון של חזקה. זה הרבה, זה הרבה יותר ממה שיש מקום על המשבצת. כן, זה המון, זה המון, זה המון. אין מקום על השולחן בשביל כל הגרגירים האלה, המון. ולם לא בחדר, זה אדיר. אז אם לא עושים את הטיהור, תוך מספר ימים זה גדל למשהו שהוא מפלצתי. אז אפילו אם זה היה דבר קטן חשוב לטהר, אבל כאן עושים לנו הנחה קטנה ומדברים רק על העבירות היותר גדולות. אז קודם אמרנו שמדובר על האדם הזה שעשה את המפלה הזאת ביחס הלמה, ואז הוא מנסה לתרגל במרץ רב, ותוך מתגברות על קשיים, ותוך ויתור על הסחות דעת למיניהם וכך הלאה. איזה הסחות דעת מדובר פה, אז הוא מפרט לנו פה. הוא עושה תפנית, הוא מוותר על כל הדברים שהוא אחוז בהם, הוא מוותר על כל מיני בילוי זמן של סרק, של רכילות וכך הלאה. הוא מפסיק לשבח את עצמו ולגנות אחרים. הוא עושה את כל התרגול הדרמי יפה, עד שלא תיהר את המעשה השלילי הזה כלפי הלמה, דינו נחרץ, כמו שאנחנו אומרים. הם ממשיכים ומתארים שהוא יושב על הר ועושה את הריטריט, והוא מקיף את עצמו על כל הרכסים עם מדורות של אש, כדי שאף אחד לא יחדור לשם וככה, לא יעזור לו כלום. ועוד משווים את זה כאילו שאדם בלה רעל, והרעל ממשיך לעבוד, וממשיך להרעיל אותו כל הזמן. אז בואו נעשה מדיטציה קצרה על מה שכבר אמרנו, כי הרעיון הוא, אני יודעת שבמשך הסמסטר אתם מאוד עמוסים, אבל הרעיון הוא לעשות את המדיטציות האלה כדי שהם יעבדו עליכם. אז אתם תקבלו שורה של מדיטציות בכל שיעור, אתם יכולים לעשות סבב ביניהם, אז בסך הכל אתם עושים רבע שעה ביום. אבל ההמלצה החמה שלי זה לעשות אותם בחופשת הקיץ, להיכנס אליהם ולעשות אותם כמו שצריך. במיוחד אלה שנגיע אליהם עוד מעט, כשאלה יהיו ההוכחות של למה שלנו בולה. אז שבו לכם בנוח ועצמו את העיניים. נסו לזכור למה אתם כאן. אלו מכם שלומדים טנטרה ואלו ששואפים ללמוד טנטרה. אז יקחו כמה עמוקה כמיהה שלכם לממש את ההבטחה של טנטרה. להפוך אתכם למי ש... מסוגל או מסוגלת להיות לברכה לכל היצורים. לשחרר את כל אינספור היצורים מכל אינסוף הסבל שהם סובלים. מהר ככל האפשר. וכעת חישבו על מה שהטנטרות מלמדות. טנטרות מלמדות שלא משנה כמה טוב אנחנו מבינים טנטרה, לא משנה כמה עידנים לתרגל טנטרה, לא נוכל להשיג את התובנות שאנו נחשפים להן עד שלא נטהר את הקרמה השלילית שצברנו, אם צברנו, ביחס למורה. וכל עוד לא תיהרנו קרמות כאלה, אז גם אם נתרגל הרבה ברטריט, את הלימוד הסודי ביותר, העוצמתי ביותר, במשך שנים רבות, המיינד שלנו לא ישתנה. חישבו על מצבים שאתם אולי מכירים, על מישהו שדחה את הלמה שהדריך אותו בדרך, דחה אותו מעומק הלב. אולי זה אפילו קרה לכם בעבר, או אולי לא בדיוק ככה, אבל היה איזה מעגל קונצנטרי של זה, משהו כזה קרה שהוא לא כל כך חמור, אבל בכל זאת פוגע. ואולי ראיתם אחרים שזה קרה להם. או שאולי אתם לא פגשתם את זה בעצמכם, אבל אתם יכולים לדמיין מצב כזה שקורה. כל מצב כזה, בין אם הוא קרה לכם או למישהו סביבכם, או אפילו אתם מדמיינים אותו. כל עוד האדם שעשה את העבירה לא מתוודה עליה, פותח את ליבו ומחזיר את הסמיה, מתקן את הנזק של הסמיה. אדם כזה, גם אם יתרגל הרבה שנים והתמודד בקשיים רבים ויוותר על אוכל ושינה וכך הלאה, כל התרגול ירגיש כאילו שהוא מוביל לגיהנום. מה שאומר שיהיה לאותו אדם הרבה קשיים בחיים האלה, ואחרי החיים האלה הוא ייפול למחוזות הנמוכים. מחשבות שליליות כלפי הלמה צוות הר ענק של קרמה שלילית. החלטה לדחות למה כאובייקט של מתן כבוד היא כל כך כבדה, שכל קרמה טובה שאתם צוברים נהיה צניחה חסרת משמעות לעומת ההר העצום הזה של נזק. מחשבות שליליות כאלה הם המכשולים הכי גדולים שיש לנו לתובנות. ואם זה קרה לכם, המחשבה שצריכה ללוות את זה זה בלעתי רעל, והרעל ממשיך להרעיל אותי, ויום אחד הוא יהפוך לכל כך חזק שאי אפשר יהיה לעזור לי, לא יהיה שום כוח בעולם שיוכל לעזור לי, ואלץ ליפול לתהום. אז אם זה קורה לכם, או אפילו מעגל קונצנטרי סביב זה, אפילו מעגל רחוק סביב זה, מאוד חשוב לפתוח את לבכם, לעשות שקפה, ליצור חרטה עמוקה, להפעיל את כוחות הטיהור מעומק הלב ולחדש את הסמיה. לעבוד קשה להתמיר את הגישה השלילית לגישה של התמסרות שרואה בלמה בודה. מפני שזה הדבר היחיד שיאפשר לכם לחזור ולצבור חסד. אז אם זה קרה לכם, עשו החלטה עמוקה בלבכם לעשות מה שצריך כדי לתקן את המצב. אתם יכולים לפקוח את העיניים. נזק חמישי. נזק חמישי מיחס לא נאות ללמה, זה שלא נוכל להשיג שום תובנות חדשות, אבל אפילו כאלה שהשגנו כבר בעבר, יצטמקו, יידחו ויעלמו. אז אולי פיתחנו מידה של חמלה במהלך התרגול שלנו, אולי השגנו מידה של הבנה של ריקות או תפנית, או הבנו הראיות וכך הלאה. אם ביקרנו את הלמה מעומק הלב, או דחינו אותם, או זלזלנו בהם וכך הלאה, כל התובנות שכבר השגנו בהדרגה יתחילו לדהות ולדעוך, וגם האמונה שלנו, זו שמלכתחילה הביא אותנו לדרמה, תתחיל להתנוון. בסופו של דבר נאבד את הדרך לגמרי. לא רק זה, נגיע למצב שאנחנו בכלל נשכח מה שידענו. לפעמים אפילו נשכח שידענו. אפילו נשכח שהיינו בדרך. אני פגשתי אנשים כאלה. זה מאוד עצוב. עוברות שנים, דרמה מאבדת כל משמעות. מאוד עצוב. והם חיים במין עצבות כזאת. הם אפילו לא יודעים. אז יש כאן ציטוטים מתמצית הנקטר שאומרת, פחות או יותר מה שאמרנו עכשיו, אם האדם אין לו את המסירות לאובייקט הנשגב של הלמה, כל התובנות והאיכויות הטובות שעוד טרם השיג, לא ישיג אותם, ואלה שכבר השיג יפחתו. עכשיו יש פה שורה של סיפורים. סיפור אחד הוא על מילארפה. זוכרים מילארפה? למה שלא היה מרפא? מילארפה בא למרפא וביקש לימוד, אבל מרפא לא נתן לו לימוד. במשך זמן רב, כל מה שהוא נתן לו זה עבודה קשה, ונזיפות וגערות, זה הכל. עכשיו מרפא הייתה לו בת זוג טנטרית, קראו לה דג מימה, והיא רחמה על מילארפה המסכן שעובד. היא רחמה עליו, ובלי לדבר עם מרפא בכלל, היא אמרה לה, אתה יודע מה, פה לא כל כך רחוק גר למה נופה, שהוא היה תלמיד מתקדם של מרפא, הוא כבר השיג תובנות וכך הלאה, לך אליו, הוא ייתן לך לימוד. וזה נעשה מאחורי גבו של מרפא. מילארפה אמר, אוקיי. הלך ללמה נופה, ולמה נופה מילארפה הגיע, הוא לא שאל יותר מדי שאלות, ונתן לו את הלימוד. נתן לו הרבה לימוד, נתן לו חניכות. מילארפה עשה ריטריט, עבד מאוד קשה, התאמץ מאוד בריטריט, תרגל יפה, לא קרה כלום. לא התקדם בכלל. מילארפה בא והתלונן ללמה נופה, אומר, אני מתרגל, מתרגל, לא קורה שום דבר, אני לא מתקדם. ואז עלה בדעתו של למה נופה לשאול אותו, קיבלת רשות ממרפה לבוא וללמוד אצלי? אמר, לא. מילארפה הסביר לו את העניין, ואז למה נופה הלך בעצמו למרפה, לקח את כל רכושו חוץ מאז אחת צולעת, ונתן את כל זה למרפה. וכמובן אמר למילארפה לחזור למרפה. כי הוא הבין שהסיבה שמילארפה לא יכול היה להתקדם, זה בגלל ההפרה הזאת, ופה לא מדובר על דחייה של הלמה מעומק הלב, הוא פשוט עשה משהו בלי רשות של הלמה, בלי הנחיה של הלמה, בעל דעת עצמו, וניסה לעקוף את הלמה, אבל זה אפילו לא זלזל בלמה. הוא לא יכול היה להתקדם. זה סיפור אחד. סיפור אחר של מישהו בשם ג'דרופ קמפה, דרופ קמפה, הוא עשה הרבה מדיטציות של למרים במשך הרבה שנים בלי להשיג שום תובנות, וזה סיפור שכבר סיפרנו, הוא הלך ללמה, ובלמה תשאל אותו קצת, ואז התברר שהוא פיתח יחס מזלזל במורה שלימד את א' ב', כי הוא חשב שהוא אדם לא ראוי לכבוד, הוא כעסן וככה. ואז המורה אמר לו, תשים אותו על שדה החסד, במרכז שדה החסד, תתחיל לראות בו בודה, והתובנות התחילו ליפול עליו כמו גשם. אז זו דוגמה שנייה. דוגמה שלישית, זה לקוח יותר מהטנטרה, יוגי בשם קרישנה צ'אריה, שהיה מתרגל של צ'אקה סמברה. הוא פיתח כל מיני יכולות אלחושיות, הוא יכול היה לעוף בשמיים, לא סתם היה אף בשמיים, היו, מלאכים היו רפות יחד איתו, היה מלווה בדקיניות, והם היו מנגנות, בזמן שהוא התעופף. אבל למרות שהיה מאוד מתקדם כבר, הוא לא הצליח להגיע להערה באותם חיים, והתברר שהסיבה היא שהוא התעלם מהנחיה שנתן לו הלמה שלו. בתור חלק מהתרגול הטנטרי שלו, קרישנה צ'אריה, הוא רצה ללכת לאודיאנה. אודיאנה זה ארץ, זה איזשהו מקום, פקיסטן, אפגניסטן. שם נחשב שזה ארץ הדקיניות, הן נמצאות שם. ויש מתרגלים שלקראת סוף דרכם הם הולכים לשם כדי להשלים את הדרך. אז הוא רצה ללכת לשם. אבל הוא דווקא שאל את הלמה שלו, והוא אמר לו, אל תלך. הוא הלך בכל זאת. והרבה דברים קשים קרו לו בדרך. הופיעו המלאכים להגן עליו, אבל הוא לא זיהה אותם כמלאכים. הוא ראה בהם אנשים רגילים, ואז הם לא יכלו לעזור לו. בשלב מסוים הוא הגיע לנהר גדול, והייתה שם על שפת הנהר אישה מצורעת, שעמדה שם וחיכתה שמישהו יעזור לה לחצות את הנהר. וכשהוא הופיע, אז היא ביקשה ממנו, אולי תעזור לי לחצות את הנהר. אבל היא הייתה מצורעת ודוחה ומלאת פצעים זווי מוגלה וכך הלאה, והוא התעלם ממנה. ואז אחד מהתלמידים של קרישנצ'ריה בשם קוסלי, הוא הגיע לשם, וכשהאישה ביקשה ממנו שיעביר אותה, הוא רחם עליה והוא לקח אותה. ואז הסיפור אומר שבאמצע הנהר היא פתאום הופיעה כוואז'רה יוגיני ולקחה אותו איתה לשמיים. אז למרות שקוסלי היה נזיר מתחיל ולא היה כזה מתקדם כמו המורה שלו, הוא הגיע להערה עוד בחייו, קרישנצ'ריה לא, זה קרה לו רק אחר כך בברדו. אז זה הסיפור, שכל זה קרה בגלל שקרישנצ'ריה לא שמע בעצת מורהו, והלך להודיענה למרות מה שהמורה אמר לו. ויש, אתם רואים חלק מהסיפור גם שהוא פוגש מלאכים בדרך, אבל הוא לא מזהה אותם כמלאכים. הם נראים לו כאנשים רגילים. אם יש לנו את המכשולים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שנוצרים כתוצאה מיחס לא נאות ללמה, זה אחד הדרכים שמתבטאים. אנחנו כבר פוגשים את הבודות שבאים לקחת אותה, אנחנו לא מזהים אותה. אנחנו רואים אותם כאנשים רגילים, שזה מכשול גדול בתודעה, ואחד הסיבות הגדולות למכשולים האלה זה יחס לא נאות ללמה. ובמידה שיש לנו מכשולים כאלה, יכול להיות שצברנו אותם בגלגולים קודמים, הסיכוי הוא שצברנו אותם בגלגולים קודמים. והאמונה שלנו בהופעה שגרתית היא כל כך חזקה, בכלל לא עולה בדעתנו שמה שאנחנו פוגשים זה לא מה שאנחנו מאמינים שאנחנו פוגשים. יש לכם סבלנות לעוד סיפורים? יש פה עוד סיפורים. למה בשם לפסון גלצן, שהוא היה ראש מסדר הסאקיה, שזה בתוך השושלת של וז'רה יוגיני, הסאקיה הם בשושלת של וז'רה יוגיני, לפסון גלצן. ויום אחד הוא פגש אישה שנראתה כמו שדה, מאוד מפחידה, מאיימת, עם שיניים כאלה ניבים ו... ציפורניים ארוכות וככה לה, מאוד דוחה בהופעה שלה. הוא לא זיהה אותה כוואז'רה יוגיני, זה הייתה וז'רה יוגיני, אבל הוא ראה אישה דוחה. ואז הוא חשב שהיא איזה רוח רעה, והוא ניסה להפעיל עליה כל מיני לחשים לסלק רוחות רעות. ואז היא אמרה לו, להתראות לפסום גלצן בפעם הבאה, כאילו פספסת הפעם. אז יש עוד הרבה סיפורים כאלה. וזה נשמע סיפורים, אבל כמה מלאכים פגשתם היום? כמה מלאכים פגשתם שזיהיתם כמלאכים? אז במידה שאנחנו פוגשים את היקום שלנו, והוא נראה לנו שגרתי ורגיל, זה בדיוק המכשולים האלה שמשחקים שם. כי היקום הוא לא שגרתי ולא רגיל, אין בו שום דבר שגרתי ורגיל. הנה עוד סיפור. הפעם זה על תלמיד של מילארפה. תלמיד של מילארפה שקראו לו רצ'ונגפה. והוא תמיד שרת את מילארפה, אבל אז יום אחד הוא בא למילארפה וביקש רשות ללכת לעלות לרגל ללאסה, ששם היו מקדשים חשובים ופסטיבלי דרמה וכך הלאה, והוא אמר לו, לא, אל תלך. אז הוא ביקש עוד פעם, והוא אמר לו עוד פעם, אל תלך. ואז הוא ביקש עוד פעם, והוא אמר לו, אל תלך. ואז הוא בכל זאת הלך. אתם יודעים למה אני צוחקת? כי יש לי תלמידים, אז אני מכירה את זה. אז הוא בכל זאת הלך, הוא הגיע ללאסה, והוא פגש אישה, והתאהב בה, והתחתן איתה, והסתבך. והאישה הזאת נהגה להקות אותו, לא סתם להקות אותו, אלא להקות אותו עם כף עץ, על הראש, מהמרק שבשלה את המכה אותו. והוא אחר כך אמר, קיבלתי הרבה חניכות בחיי, אף פעם לא מקף של עץ. והקף הייתה ישר מהמרק, אז כל הירקות מהמרק ניטלו עליו, אז הוא אמר, קיבלתי הרבה חניכות, וענדתי הרבה תכשיטים, לפעמים מתרגלים טנטרים, עומדים כל מיני תכשיטים, אבל אף פעם זה לא היו תכשיטים של ירקות. ואז הוא חזר למילארפה עם הסיפורים האלה. אז מילארפה אמר לו, מכיוון שהתעלמת מההנחיה שלי 3 פעמים, לא תוכל להשיג הארה בחיים האלה. אבל אתה תיוולד כגשא גדול עוד 3 פעמים, ואז תשיג הארה. מה הסיפור הזה בא להגיד? שאם אנחנו עושים שגיאות ביחסים שלנו עם הלמה, אנחנו יוצרים לעצמנו צרות גדולות. אנחנו דוחים את התובנות שלנו, ולכן היצורים סביבנו ממשיכים לסבול. וגם תובנות שכבר היו לנו מתנבנות. עוד סיפור. למה אחד בהודו העתיקה, שהיה מהמעמד הנחות ביותר, המעמד של הטמאים, היה לו תלמיד שהוא היה מהמעמד הגבוה. הבודיסטים הם התעלמו מכל עניין המעמדות בהודו, שזה היה שונה מאוד מההינדואיסטים שמאוד התחשבו במעמדות. אז פה זה הלמה הוא ממעמד נחות, התלמיד הוא ממעמד גבוה, ולתלמיד יש יכולת לעוף. אז זה עוד סיפור על תעופה. אז התלמיד אף לו למעלה ורואה את הלמה שלו למטה, ואומר, אפילו למה שלי לא יכול לעוף כמוני. אז עולה בו יהירות וגאווה כנגד הלמה, והוא מיד נופל לארץ. עוד סיפור שהוא מאוד ידוע בספרות הבודיסטית, על נרופה. נרופה הוא אבי השושלת הטנטרית שלנו, שושלת של וג'ריוגיני באה ממנו, זו שאנחנו נתרגל. המורה של נרופה היה טילופה, נכון? נרופה, לפני שנהיה יוגי טנטרי וכך הלאה, הוא קודם היה ראש מנזר נלנדה, היה מלומד מאוד גדול, מאוד מכובד, מאוד העריכו את הידע שלו ואת החוכמה שלו, את יכולת הפולמוס שלו, שהייתה יוצאת דופן, היו מעמידים אותו כשנגימל, סיפרתי לכם פעם, נכון? היה נהוג שהיו נודדים הנזירים מכל מיני מסורות, והיו מנהלים ביניהם פולמוסים, והמסורת הייתה שמי שמנצח בפולמוס, אז כולם צריכים לעבור לדת שלו. אז היו שמים בשערים של המנזרים את המתפלמסים הכי טובים, כדי שהם לא יצטרכו לאבד את הדת שלהם. אז הסיפור הוא שנרופה היה כזה, והוא היה פולמוסן מעולה, וכל פעם היו באים נזירים לא בודיסטים, שחיפשו להתפלמס וכך הלאה, אז הוא הלך למורה של טילופה וביקש רשות ללכת להתפלמס איתה, הוא אמר לו, אל תלך. כמה פעמים. אבל אז יום אחד נוצר מצב שבא איזה מתפלמס כזה גדול, והייתה אכן סכנה שנזירים במנזר יצטרכו להמיר את דתם ולעזוב את הבודיזם, ונרופה וחמלתו עליהם, למרות משל למה אמר לו, הלך להתפלמס עם האיש הזה, כי היה לו קשה לעשות את המחשבה שהוא ינצח ויגרום נזק לכל כך הרבה נזירים אחרים. ואז תוך כדי הפולמוס פתאום ראה שחור, היה לו בלקאוט, כן, היה לו בלקאוט, ולא היה מסוגל לענות לטיעון של היריב, ואז הוא חשב על הלמה שלו, והתחנן ללמה שלו שיעזור לו אז. מיד טילופה הופיע, במרחב שלפני נרופה, נתן לו ברכה, ואז הוא היה מסוגל לסיים ולנצח את הפולמוס. אבל יותר מאוחר, אחרי שזה הסתיים, בשיחת סיכום שלו עם טילופה, טילופה הסביר לו שבגלל השגיאה הזאת שהוא הלך בניגוד להצעת המורה, שאמר לו לא ללכת להתווכח עם ההינדו, אז למרות שהיה לו פוטנציאל להגיע להערה באותו מהלך חיים, זה לא יקרה, במקום זה הוא יגיע להערה בברדו. עוד סיפור? סיפור על שני נזירים טיבטים, שהייתה נבואה של מנג'ושרי שהם עומדים להגיע להערה עוד בחיים שלהם. והנזירים האלה הלכו במשך חודשים רבים לעבר מרכז טיבט, כי שם היה מורה דרמה גדול בשם סונגצן גמפו, והם הלכו לקבל ממנו לימוד, ואז כשהם התקרבו למקום, הם שמעו סיפורים מאוד מפחידים, איך המלך של המקום הזה ערף ראשים של הרבה אנשים, והם גם ראו ראשים מתגלגלים. הם מאוד נפחדו מהמצב ונבלו, ולמרות שקיבלו לימוד מאותו סונגצן גמפו, הם אחר כך יצרו יחס שלילי כלפיו, והם חשבו שהוא זה שהורג את האנשים איכשהו, ואז הם פנו לחזור הביתה. והסיפור אומר שסונגצן גמפו בחן אותם בצורה כזאת, ובעצם הוא היה גלגול של צ'ן רזיק, בודה של החמלה, והכל היה מופע שנוצר כדי לבחון את האמונה שלהם בלמה, והם נכשלו. ואז התוצאה הייתה שהם לא הגיעו להערה באותם חיים, הם כן מצאו איזה שק של זהב במקום זה. למה זו פערים פה שהם מספר על למה שכשהם ברחו מטיבט להודו, הם חיו קודם באיזה מקום שהיה קודם בית סוהר של הבריטים. התנאים שם היו מאוד לא טובים, בוקסר כן. ועל ידם, חדר על ידם היה טולקו, למה שהיה גלגול. והוא אומר שבין שני החדרים הפרידה מחיצת במבוק דקה. אז השכן הזה שלהם, שהיה טולקו, היה לו ריב עם הלמה שלו, והוא זלזל בלמה מעומק הלב, מה שאומרים. והוא כבר היה טולקו. ויותר מאוחר מסופר שהוא ננשח על ידי כלב בתחנת רכבת. הכלב היה כלבת, והוא השתגע ומת. אז הוא איבד את ההגנה שיש למי שיש לו את היחס הנאות עם הלמה. אז בסיכום יש פה עוד ציטוט שאומר שאם תלמיד שומר טינה ללמה, או יש לו יחס בלתי אוהד כלפי הלמה, אז אין שום דרך להשיג תובנות. וזה נכון לא רק כלפי הלמה. זה נכון גם אם אדם מפתח זלזול כלפי מתרגלים מתקדמים, או כלפי הבודה, הדרמה מתנוונת עבור אותו אדם. זלזול בנזירים וכך הלאה. כשאנחנו לא חשים כבוד למתרגלים מתקדמים, לא משנה אם הם אפילו מהיאנה או לא, או לנזירים, או לכל ייצוג של הדרמה בעולמנו. אפילו אם אין לנו סמאיה איתם, אפילו אם לא למדנו איתם דרמה, אבל אנחנו איכשהו לא יוצרים יחס של כבוד כשאנחנו פוגשים את הביטויים האלה של דרמה, אז זה יפגע ביכולת שלנו להשיג תובנות. זה צובר לנו קרמה מאוד שלילית. לא רק זה, אלא זה הופך לסיבה קרמית ברבות הזמן, ברבות הימים, לאבד אינטליגנציה. לא רק הדרמה תתנוון, אלא גם האינטליגנציה תתנוון. ואז אנחנו נהיים שכחנים, או לא מבינים כל כך מה שאומרים לנו, ואפילו רעיונות פשוטים של דרמה קשים לנו להבנה וכך הלאה. זה יכול לקרות, כאמור, אם אנחנו מפתחים יחס כזה מזלזל ביחס לאובייקטים קדושים. זה גם יכול לקרות כשאנחנו מגישים מנחות בצורה לא טהורה. אז זה לא כזה כמו לשבור סמאיה, זה לא כזאת עבירה גדולה, אבל לכל דבר יש תוצאה קרמית. אז כשאנחנו הולכים ללמה או לישות קדושה, ואנחנו מגישים מנחות והן לא טהורות, מה זה לא טהורות? אולי הכלי מלוכלך, אולי דולף או מרעיש או מסריח, או לא יודעת, משהו לא טהור, או שלא ברחנו אותם בליבנו אפילו. אתם בטנטרה, אתם יודעים איך צריך לברך. אם לא ברחנו אותם בליבנו, אז כל מיני כוחות שליליים יכולים לדבק אליהם. המנחה היא לא טהורה. והתוצאה הקרמית של זה, זה שנכנס זיהום לתודעה שלנו. והזיהום הזה מתבטא באובדן תבונה וקושי בהדמיות. דיברנו על החשיבות של התרגול של הדמיות, וכמה הן קריטיות בדרך טנטרית. זה יכולה להיות תוצאה של קרמות כאלה. או שקושי בלפתח ריכוז, גם כן תוצאה של קרמות כאלה. או שפתאום אדם באופן אפילו לא צפוי, פתאום מאבד את היחס המכבד שהיה לו לדרמה, פתאום הדרמה מאבד את משמעות בחייו. גם זה יכול לבוא ממתן של מנחות בצורה בלתי תאורה, או בצורה חפוזה, או בלי לטהר אותם קודם וכך הלאה. אתם דרך אגב תקבלו היום מקראות. מקראות הן תרגום מפבונקה רימפוצ'ה ומלמזופה רימפוצ'ה. את החלק של המזופה רימפוצ'ה אילן קציר המציא אותה. תודה רבה. תודה רבה. אז אתם מקבלים משני מקורות ביחס לנושא של אותו שיעור, אבל זה לא מכסה את כל השיעור, רק בנושא של הנזקים מיחס לא נאות, מה שאנחנו מדברים עכשיו. החלק השני בשיעורים שלנו על פיתוח אמונה, אז זה עוד אין לנו. אני מקווה שיהיה בהמשך הקורס. ואז נשלים לכם. אוקיי? אז אתם מקבלים חצי מהחומר במקראות. אז בבונקה רימפוצ'ה, בספר שלו מתנת השחרור, שמשם תקבלו את המקראות שקשורות לנושא הזה, הוא מזהיר אותנו מהתרועעות עם הידידים הרעים, מה שאיתי הזכיר בסיכום שלו. מה זה ידידים רעים? הוא אומר שהתיידדות עם ידידים רעים יכולה לגרום לנזק לידע שלנו הדרמי, ויכולה לגרום להתנוונות או להיעלמות התובנות שכבר רכשנו. גם ג'טסון קאפה אומר, הוא קורא להם נון למה, זאת אומרת, הפוך מלמה. מישהו שהוא במקום להוביל אותנו בדרך, מחזיר אותנו לאחור בדרך. מי זה ידיד רע? ידיד רע הוא בדרך כלל ידיד. זאת אומרת, יש לנו איזה שהם יחסים קרובים איתם, או יש לנו איזה חיבה, או איזה שהם נסיבות. הם לא מופיעים כמישהו רע בחיים שלנו. אבל הם ידידים רעים במובן שהם לא עוזרים לנו לעצור התנהגות שלילית, שעוברת למשל על כלי מוסר. הם לא עוזרים לנו לרסן את הנגעים שיש לנו, ואולי אפילו עוזרים לנו להצלים את ההתנהגות השלילית שלנו. ויש פה ציטוט מכתב על בודיסטוות. כתוב שם שבודיסטוות הם יראים מהידידים הרעים יותר ממה שהם מפחדים מפיל פרוע. והסיבה היא שפיל פרוע משתולל יכול לפגוע בגוף שלנו וזהו. כאלה ידידים רעים, הם יכולים להרוס את גוף הדרמה שלנו. הם יכולים לזרוק אותנו לקיום סובל למשך עידנים רבים. והם יראו נחמדים. זה נושא מאוד עדין ורגיש. מאוד עדין ורגיש. זה אנשים אולי שהיינו סביבם הרבה שנים. ואולי אנחנו אפילו גרים איתם. אנחנו צריכים להיות מודעים לסכנה הזאת ולהתנהג בהתאם. אז בואו נסכם את זה במדיטציה, את הנזק הזה. שמו את העיניים. נסו להיזכר, האם היו מקרים שבהם פעלתם בלי רשות של הלמה, או בניגוד להנחיה של הלמה. האם היו מקרים שבהם התייחסתם בחוסר כבוד למורים שהיו לכם? האם היו מקרים שבהם חשבתם בלבכם שאתם יודעים יותר מהלמה? או שהחסד שלכם רב יותר מהלמה? או שאתם די דומים בידע שלכם ללמה, או בכוח שלכם, או בחסד שלכם? אם היו מקרים ששפטתם את הלמה שלכם. אם היו מקרים של כעסים או טינה על הלמה. וכעת יזכרו בלימוד שאומר שכל אלה, במידה שקרו, מייצרים מכשולים בתודעה שלנו. מכשולים שלא מאפשרים לנו לראות את הקדושה של עולמנו, לא מאפשרים לנו לפגוש מלאכים, לראות סימנים שמימיים, שגיאות כאלה ביחס ללמה יגרמו לאובדן הישגים שכבר השגנו, תובנות שכבר הבנו. וימנעו תובנות חדשות. ואם לא יתוארו, הם בוודאי לא יאפשרו לנו להשיג תובנות נשגבות. ואולי אפילו לא נגיע למצב שבו לא נוכל בכלל להמשיך ללמוד או לתרגל. הם יכולים לגרום לתוצאות קרמיות מאוד שליליות, כמו אובדן אינטליגנציה, או אי יכולת להבין את הדרמה, האם אתם יכולים לזכור מצבים שבהם לא הייתם זהירים במנחות שהגשתם? ולא דאגתם שהם יהיו תאורות ושלמות ומנעימות? או שאולי לא נתתם אותם בלב שלם? או שהייתה כוונה שלא מימשתם? כל המקרים האלה, גם הם יוצרים מכשולים בתודעה שלנו, מזהמים את המיינד שלנו, לא מאפשרים לנו לראות ראייה ברורה, מקשים עלינו להשיג תובנות והבנות, מקשים בהדמיות שלנו, בריכוז שלנו, עשו החלטה בלבכם שבמידה שקרו דברים כאלה, אתם תדאגו לפתוח אותם ולטהר אותם, שתעשו כל מה שיש ביכולתכם כדי למנוע מצבים כאלה מעתה. אתם יכולים לפקוח את העיניים. אנחנו נעשה הפסקה של רבע שעה, אני משאירה אתכם קצת כזה כבד, אבל זה בסדר, לפעמים צריך גם להישאר שם ולהתבונן שם. לא תמיד צריך להמתיק את הכל.
ופנינים של כל חסד ונעתה וליבי ירחה. חנה אלא אגישנה כיוון שבנתיה
אני מציעה שלא תפטפטו הרבה בהפסקה הזאת, כי אין לכם הרבה הזדמנויות בלימוד שלנו להתבונן ככה, דווקא במקומות שאנחנו לא כל כך רוצים להביט בהם. אוקיי? אז תנו למדיטציה לעבוד עליכם.